טוב, אז ערב טוב, אנחנו רוצים לדבר קצת כפתיח לענייני הימים המתקרבים אלינו בנושא התשובה. תשובה נכונה תמיד, מצווה תמידית שיש לעסוק בה כל הזמן. וכהקדמה לענייני התשובה, איך עושים תשובה, מהי התשובה, מה שאפשר לדבר על התשובה, נקדים את מה שכותבת התורה בפרשת ניצבים. אתם יודעים שיש תקנה של עזרא הסופר שאמר שנהגו, או יותר נכון תיקן עזרא הסופר, זה מופיע בגמרא בסוף מגילה, שלפני חג השבועות קוראים פרשת בחוקותיי, ולפני ראש השנה קוראים פרשת כי תבוא. למה? מה מוחד בשתי הפרשות האלה?
קללות.
אומר עזרא הסופר, תכלה שנה וקללותיה. כותב תוספות, אנחנו לא עושים ככה. אנחנו לא יכולים להיכנס לראש השנה עם שביזות יתר. אתה קורא את פרשת כי תבוא, והיית משוגע ממראה עיניך. אומר תוספות, אנחנו לא עושים מה שתיקן עזרא הסופר, אנחנו קוראים פרשת ניצבים. וגם בשבועות הכניסו לנו את במדבר, תמיד פרשת במדבר. וכשאנחנו קוראים את פרשת ניצבים לפני ראש השנה, אם נשים לב, יש שם פסוק מאוד מאוד מפורסם בפרשת ניצבים. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלתי ממך ולא רחוקי, לא בשמיים מלאמור מי יעלה לנו השמיים ויקחה לנו. מכירים את הפסוק?
כן.
אז תסבירו לי בבקשה שכתוב כי המצווה הזאת אשר אנוכי. איזה מצווה?
תשובה.
איזה?
תשובה.
בגלל נושא השיעור?
לא, הרמב"ן אומר את זה.
אז הרמב"ן מביא שתי דעות. הרמב"ן פה בפרשת ניצבים בפרק למד ספר הדברים בפסוק י' א' כותב המצווה הזאת על כל התורה כולה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בסוף נאומו של משה רבינו, סוף ספר דברים, כביכול עומד משה רבינו לפני הכניסה לארץ ואומר, תדעו לכם, אתם עכשיו בשיעור א' מיד אחרי הר סיני עלולים להיבהל. אסור לאכול חזיר, ואסור לנסוע בשבת, ואסור לאכול בשר וחלב, ואסור לאכול עורלה, ואסור לעשות זה, ואסור להסתכל על זה, ואסור ללכת עם זה, ואסור לחרוש עם זה, וואה, וואה, וואה. אומר משה רבינו בסוף נאומו, כי המצווה הזאת, אל תדאגו, לא בשמיים היא. זה אפשרי, אם זה לא היה אפשרי, הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לנו את זה. לא להיבהל, הכל בסדר, לא בשמיים היא. אבל אומר הרמב"ן, זה לא יכול להיות. למה? אומר הרמב"ן, והנכון, כי על כל התורה כבר אמר, כן, שם, בתחילת הנאום, כי המצווה אשר אנוכי מצווך היום, אבל המצווה הזאת על התשובה הנזכרת. ומי שישים לב בפרשת ניצבים, השורש לשוב חוזר פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, ושבת והשבות ושב השם. במילים אחרות, פרשת ניצבים, פרשת התשובה. יוצא לשיטתו של הרמב"ן, כשהתורה כותבת כי המצווה הזאת, למה היא מתכוונת? לעשות תשובה. במילים אחרות, לעשות תשובה זה מצוות עשה דאורייתא. ברמב״ם יש דיון גדול מה דעתו של הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות תשובה כותב את זה אגב ענייני וידוי. לא ניכנס ברשותכם כרגע לרמב״ם, להתמקד ברמב״ם. קושייה מעניינת מביא הרב חידה, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, גדולי הפוסקים לפני כ-200 שנה. יש לו 82 ספרים, 82 ספרים בכל תחומי התורה, גאון גדול. אגב, ספר אחד, מאחר והוא יצא לחוץ לארץ לסוף כסף, מה שנקרא שדר, הוא מתאר את המסע שלו. ספר שלו מתאר את המסע שלו. עכשיו תראו מה זה לחיות פעם, איך אנחנו לפעמים קשה לנו להבין, דור הוואטסאפ. הוא מספר שהוא היה כמה חודשים טובים במרוקו, והגיע יהודי מארץ ישראל ופגש אותו, אמר לו, כבוד הרב חידה, לא נעים לי לומר לך, אבל לפני 7 חודשים אשתך נפטרה. תראו מה זה, 7 חודשים הוא היה אלמן ולא ידע. היום בוואטסאפ תוך דקה כבר כל העולם יודע. אחד האתגרים זה לעצור לפני שכולם יודעים. פעם 7 חודשים הוא לא ידע. איפה, איך ידע? הוא במרוקו, היא בארץ ישראל, לא ידע. אז הרב חידה יש לו ספר שנקרא מדבר קדמות, ששם הוא מביא דברים לפי א' ב' כל מיני נושאים, והוא שואל שאלה לעניין תשובה על בסיס ההנחה שתשובה זה מצוות עשה דאורייתא. וכדי להבין את השאלה שלו, נקדים עוד הקדמה קטנטנה להבין את הקושייה שלו. יש כל מיני כללים בעניין עונשים שמקבלים על עבירות. יש עבירות לא עלינו שהעונש עליהם קרת ונחרטה הנפש. כמה עבירות כאלה יש? 36. יש מסכת שלמה שעוסקת בזה שנקראת מסכת קריטות. יש עבירות שהעונש עליהם לא עלינו מיתת חנק. כמה עבירות כאלה יש? 6. אלו הם הנחנקים, מכה אבי ואמו, עבירה ראשונה, עבירה, העונש עליה חנק. אגב, אני פותח רגע סוגריים, לא קשור לשיעור. הירושלמי שואל שאלה מעניינת, קצת לא נעימה, אולי נחבט המצלמה לרגע. לא, אל תחבט. שואל הירושלמי, מכה אבי ואמו, מה הדין?
מות
יומת. אומר הירושלמי, אני מבין מי שמכה את אמא שלו, כי זה אמא שלו, אבל מי שמכה את אבא שלו, למה מות יומת? מי אמר לך שזה אבא שלו? איפה אתה יודע? אמא שלו, אנחנו יודעים, היא נכנסה לחדר לידה, יצאה תינוק, נכון? הנה זה שלה. מי אמר לך מי האבא? נכון? לא נעים. מי
שחינך אותו.
נו, אז מה? זה אומר שזה אבא שלו? אתה לא יודע מה זה אבא מאומץ? שטוקי, אסופי מן השוק?
גם משה לבני אהרון, כאילו.
כן, אבל עד כדי כך שאתה הורג את הילד בגלל זה? אך כדי להרוג מישהו אתה צריך להיות בטוח, לא ב-99%, ב-100%. אומר ירושלמי, מי אמר שזה אבא שלו?
זה לא אבא שלו, כאילו, בעניין
הגנטי. אוקיי, זה מה ששואל הירושלמי, על הגנטיקה. אומר הירושלמי, חזקה. חזקה שזה אבא שלו. אומר הרמב״ם, זו חזקה, מספיק חזקה כדי להרוג. אבל תדעו לכם ש...
אולי בודקים את זה לפני.
איך תבדוק?
לא יודע, עשו את ה...
איך?
זה פעם.
אז אתה יודע שזה לא ענייננו, אבל בספר חסידים, מכירים ספר חסידים?
כן.
ספר חסידים, כתב אותו רבי יהודה החסיד, ספר אגב מרתק לשעצמו, לפני 900 שנה הוא למעשה מייסד חסידות אשכנז, לא החסידים, לא הבעל שם טוב, 500 שנה לפני. והוא מביא בספר חסידים סיפור שהוא כותב על רבי סעדיה, כנראה רבי סעדיה גאון. תראו, אנחנו פתחנו פה סוגריים, כן, אנחנו סוטים היום מסלולן, אבל שאלתם שאלה. והוא כותב שהיה יהודי מאוד עשיר שיצא למסחר בחוץ לארץ. עכשיו מדברים לפני 1,000 שנה, אפילו לפני רבי סעדיה גאון, זה שנת 800 למניינם, לפני 1,200 שנה, והשאיר אישה וילד, לא יודע אם זה היה בארץ או לא זוכר איפה זה היה, ונסע, אז כשנסעו זה לכמה שנים, זה לא כמו היום, אתה יכול לטוס ולחזור בערב, שם שאתה מפליג זה. ושם בחוץ לארץ היהודי העשיר הזה נפטר, והעבד שלו אמר לכל הסובבים שהוא הבן שלו. אמר שהוא הבן שלו, ונהיה הבן שלו, וקיבל את כל הכסף. ומספר שם ספר חסידים שאנשים רצו להתחתן איתו כי הוא איש עשיר, מיוחס, והתחתנו איתו. לימים הבן המסכן הזה שנשאר שם בא לקבל את הירושה של אבא שלו. הוא אומר לו, תגיד לי, מי אתה בכלל? זה אני הבן. פוגש אותו רבי סעדיה גאון. כך ספר ספר חסידים, ואומר רבי סעדיה גאון, בואו למלך. הסוגיה הגיעה לפני המלך. אומר רבי סעדיה, אני אפתור את הבעיה. אומר רבי סעדיה גאון, להוציא עצם מהקבר של האבא, להוציא דם מהבן, להוציא דם מהעבד, לשים בספל, לשים את העצם פה, לשים את העצם פה, ולראות איזה עצם בולט מהדם. עצם שבולט מהדם סימן שזה הבן. הרי לכם לפני 1,200 שנה בדיקת אבהות.
בדיקת אבהות. העבד היה חביב על ה...
יכול להיות, וזה לא עזר לגנטיקה.
עבדו של האדם כבנו.
לא עזר לגנטיקה. אתם יודעים שיש קושיה של הרשש בבבא בתרא. שוב, זה לא ענייננו. אבל יש שם כמה סיפורים על רבי בנא. ואחד הסיפורים, שוב, אני מתנצל, לא נעים לספר, אבל מספרת שם הגמרא על אישה שרואה שהבת שלה מתנהגת באופן לא מוסרי. כן, כולם מבינים מה זה אומר. ואז היא קורא לה, לא עלינו, הידי שמאמה, איזה אמא שלא נדע מצרות. אומרת הגמרא, אומרת האמא לבת, והגמרא אומרת, והאבא עומד מאחורי הדלת ושם אוזן. אומרת האמא לבת, למה את מתנהגת בצורה מופקרת? תלמידי ממני. אני יש לי 10 ילדים, 10 בנים, ורק אחד מאבא שלך. עכשיו מי שומע את זה?
לא.
אבא, תחשבו עכשיו את המצב שלו. קריסה טוטלית. עכשיו, הוא לא גילה להם שהוא שומע. עכשיו, הנקודה היחידה שהיא לא גילתה והוא לא שמע, זה מי? עכשיו, הוא הולך למות. עכשיו, הוא יודע שיש לו רק בן אחד. ואז הוא אומר, אני לא צריך בדיוק את לשון הגמרא, הוא אומר, אני נותן את זה רק לבן אחד. באים לרבי בנה ואומרים לו, איך נחליט מי הבן? אומר רבי בנה, תיקחו כל אחד מקל, נבוט, אתם יודעים מה זה נבוט? תלכו לקבר של אבא ותדפקו על הקבר עד שהוא יגלה לכם מי הבן. תשעה דפקו, אחד אמר אני לא מסוגל. אמר רבי בנה, זה הבן. שואל הרשש, למה הוא לא עשה בשיטה של רבי סעדיה גר? תיקח דם מכל אחד, שים את העצם. לכן אומר הרשש, כנראה זה לא שיטה כזאת. לכן שאתה אומר בוא נעשה בדיקת הבאות, שאלה גדולה אגב. אתם יודעים שלפני 50 שנה התחילו לעשות בדיקות הבאות. עכשיו איך עשו? עשו בדיקת דם. היום עושים בדיקת DNA. בהתחלה עשו בדיקות דם. באו חלק מהרבנים ואמרו, לא עושים. למה? יש גמרא בקידושין בדף למד, שאומרת שלושה שותפים באדם. אביו ואמו וקדוש ברוך הוא. אביו מזריע באותה לובן, אמו את האודם. אומר הגאון מבילנה, את הדם. אומרים חלק מהפוסקים, לדומה ציץ אליעזר, דם לפי ההלכה מגיע ממי? מהאימא. אי אפשר לבדוק אבהות.
זה
DNA, זה שונה. גם דם אנחנו יודעים, אם למדתם ביולוגיה, שכל תא מגיע משניהם. כותב על זה הרב הרצוג, היה הרב הראשי, סבא של הנשיא, הנשיא קרוי על שמו. אומר, הזדעזעתי לשמוע. מה אתם אומרים? אנחנו יודעים שזה בא משניהם. כנראה חז"ל לא ידעו. יש דוגמאות לזה שחז"ל לא יקראו את המציאות כמו שאנחנו מכירים. יש גמרא שאומרת שתינוק שנולד בחודש השמיני אין סיכוי שהוא יחיה. חודש השמיני לרחם. ולכן אם הוא נולד בשבת אסור לטפל בו. אסור לגעת בו, מוקצה. אומר החזון איש, היום שיש אינקובטור, השתנו התוואים, היום אנחנו יודעים דברים אחרים. אז לשאלתך, בדיקת הבאות, שאלה מעניינת, פעם אחרת, למרות שעשינו כבר חצי שיעור. חצי שיעור עשו מן התורה. נחזור לענייננו. יש עבירות, לדוגמה, חנק. יש עבירות שריפה, סקילה, מכות, מלכות, אלו הם אלוקים. יש פרקים שלים בסנדרין. אלו הם אלוקים, אלו הם הנשרפים, אלו הם הנחנקים. יש עבירות בתורה שהתורה מצמידה להם מצוות עשה. זאת אומרת, אם נכשלת ועשית את הלב, אתה אוטומטית מתחייב לעשות עשה. דוגמה הכי רווחת, גזל. מותר לגזול? לא, איסור דאורייתא. יהודי נכשל, מה לעשות? ראה אצל החבר שלו סמארטפון מהדור הכי בומבום. לא יודע מה הוא, משהו זה, לא התאפק, חטף ממנו את הסמארטפון. בשנייה שהוא חטף, חלה עליו מצוות עשה דאורייתא של והשיב את הגזלה. אם הוא מחזיר, הוא מקיים מצוות עשה דאורייתא. אין עניין לקיים את המצווה הזאת, כן? יבוא יהודי יגיד, אני אגזול כדי לקיים. לא. זה כמו שאם יהודי לא עלינו מתגרש, הוא חייב לכתוב גט, וכתב לספר, אין עניין לקיים את המצווה הזאת. בסדר? אם לא עלינו יהודי מתגרש, כותב גט. יש מצוות שלא חייבים לקיים. זאת אומרת, יש מצוות שהן מחוברות לעבירות. אתה מקיים אותן רק אם עשית עבירה. זה נקרא לב הניתק לעשה. זה המושג. והכלל אומר, לאו הניתק לעשה, אין לוקים, אין עונש. התורה אמרה, זה מה שתעשה, זהו. אין מיטה, אין מלכות, אין שום דבר.
אבל אין קורבן?
אין קורבן, שום דבר. לאו הניתק לעשה.
ואם הוא לא עושה
דבר? אם הוא לא עושה, אז הוא עדיין בעבירה. צריך להחזיר. שואל הרב חידה, שאלה עצומה. אומר הרב חידה, אם אתה הרמב"ן אומר לי, שתשובה זה מצוות עשה דאורייתא. יוצא שכל העבירה שלא עשית, לא משנה איזה, אוטומטית מה אתה צריך לעשות? תשובה. יוצא שכל העבירות הן לאו הניתק לעשה. יוצא שאין עונש על כלום. אפשר לקחת את מסכת סנהדרין ולגנוז. אפשר לקחת מסכת מכות ולגנוז.
מי אמר את זה?
הרב חידה בשם הרב ספר נחלת בנימין. קושיה עצומה. הבנתם את הקושיה? נחזור עליה עוד פעם. הבנו? עוד פעם, יש עבירות שהתורה באה ואמרה, אם עשית את העבירה יש מצווה לתקן אותה. גזלת, תחזיר. אומרים חז"ל, אם התורה שמה תיקון, אין על זה עונש אחר. זהו. לא מכות ולא שום דבר. לאו הניתק לעשה, אין לו קין עליו. שואל הרב חידה, עם כל העבירות בעולם, אתה אוטומטית חייב לעשות תשובה? כאילו התורה אמרה, אם עשית עבירה, מה אתה צריך לעשות? אז כל העבירות הם לאו הניתק לעשה, אין עונש. סגרת על מטרן מכות, אתה צריך לעשות תשובה על כל עבירה. סימן שכל העבירות הם לאו, שאוטומטית צריך לעשות תשובה.
הרב, אם אתה צריך גמרא במכות, או שזה פרשנים אומרת שזה בעצם בגלל שזה לא לגמרי עבירה, כל כך יכול לתקן את זה, אז זה לא כאילו מוחלט שזה עבירה, בגלל זה לא יכול
לתקן את המכות. זו עבירה, אין ספק. מי שגזל הוא אדם רע, אדם לא טוב. אפשר לתקן חלקית. אני לא יודע מה יהיה כשהוא יגיע אחרי 120 למעלה. אני לא חושב שיחכו לו עם פרחים. אבל הוא קיים מצווה של דבר וישיב את הגדל. אז החידה נותן תשובה של חודן. הרב קוק במשפט כהן עוסק בשאלה הזאת. עכשיו, מבלי להיכנס, כי זה שם פלפול גדול במשפט כהן, יש פה יסוד גדול והלכות תשובה. יש פה טעות בהבנה. אנחנו מה שאלנו לפי הרב חידה, אם עשית עבירה אוטומטית צריך לעשות תשובה, ואם לא עשית עבירה לא צריך לעשות תשובה? טעות. אם אתה מסתכל על תשובה כאנטיביוטיקה, מתי לוקחים אנטיביוטיקה? כשחולים. מישהו פה לוקח בשביל הכיף אנטיביוטיקה? מישהו פה בא בבוקר, וואלה לא יתה עם החביתה, תן לי לאכול כמה אפטלגין, זה לא נורמלי, נכון? מה? לא, חלילה, חלילה. אפור זה מצולם עכשיו, תגיד אוכל מצוין.
לא יודעים
מי אני. יודעים מי אני.
אני אמר שזה
היה בישיבה. נכון, דברו
בישיבה.
אבל אף יהודי לא אוכל אנטיביוטיקה בשביל הכיף, נכון? אם אתה חושב שהתשובה זה אנטיביוטיקה, זאת אומרת רק אם עשית עבירה אתה צריך לעשות תשובה, אז אתה לא מבין מה זה תשובה. תשובה זה דרך חיים. הרבי מקוצק אומר, מי שחושב שהוא צדיק גמור הוא גמור. כל הזמן אתה צריך להיות יותר טוב מאתמול ופחות טוב ממחר. תשובה זה דרך חיים. תשובה, אתה כל מה צריך להתקדם. עכשיו יש אנשים שזה משוויץ אותם. כאילו יצא לי השבוע להעביר שיעור באיזשהו מקום, שאלו אותי, תגיד מתי מגיעים כבר לשאלה? אין. סיפרתי לכם פעם שהיה איתי בצבא איש יקר שגם עבדנו קודם, סיפרתי לכם אני חושב, הוא מרצליה, בן גילי, קוראים לו אלי שפר. ואלי שפר בטו בשבט תשמ"ח, לפני בשנת 88, חדרה חוליה של הפתח ליד קיבוץ מנרה, הוזעק סיור שלנו של הצנחנים, והתפתח קרב, מחבל אחד נהרג, מחבל אחד ברח חזרה ללבנון, ולקוחותינו היו שני הרוגים, אחד מהם אלי שפר, חבר שלי, תלמיד ישיבת הכותל. ואחרי מותו מצאו את היומן שלו שהוא כתב בשיעור א' בישיבה, כתב בשיעור א' בישיבה. ואני חושב אגב שזה ספר מוסר, אגב ספר מוסר ל... ושם רואים איך הוא אומר, מי שחושב שהוא בא לעולם הזה לנוח אז הוא לא מבין מה זה חיים. הוא מתאר את השהייה שלו בשיעור א' בישיבה. הוא אומר, איך אני מסתכל אחורה, והוא אומר, תראו איך השתניתי. והוא אומר, אחד הדברים שהם תסכלים אותי, כך הוא כותב ביומן, שככל שאתה עולה יותר בהר השם, אתה מגלה שיש עוד יותר לעלות. זאת אומרת, אתה מגלה שיש יותר לעלות ממה שעלית. אבל הוא אומר, ככה זה עבודת השם. כך הוא כותב ביומן שלו בשיעור א'. אמרתי לכם פעם, אולי הזכרתי את זה פה, לדעתי ספר חובה לכל אדם, אבל בעיקר בשיעור א'. באמת, הרבה מה שיהודי כותב שיעור א', אגב, אם לא היה מת, לא היינו יודעים על זה לעולם. בעמוד הראשון הוא כותב, לא לקרוא ללא רשות. וההורים שלו החליטו שמפרסמים אותו, אני מכיר את אבא שלו עד היום, פוגש אותו מדי פעם. זאת אומרת, תשובה היא לא אנטיביוטיקה, תשובה היא דרך חיים. אנחנו כל הזמן צריכים לעשות תשובה. כל הזמן. השבת, בשולחן שבת, שוחחתי עם הילדים שלי. ולמדנו יחד גמרא במסכת עירובין. הגמרא במסכת עירובין בדף י"ג מביאה מחלוקת בית הלל ובית שמאי. אולי הזכרנו אותה פה? בית הלל ובית שמאי, אני חושב שהזכרנו אותה באחד השיעורים. שנתיים וחצי נחלקו. האם נוח לו לאדם שנברא משלא נברא? או שלא נברא כשנברא. נכון? זאת אומרת, שנתיים וחצי נחלקים, הנשמה נמצאת שם למעלה, ואז שואלים אותה, בא לך לרדת למטה? היא שואלת, מה עושים שם? ותראו, שנתיים במעון, עוד 3-4 שנים גן, 6 שנים יסודי, אחרי זה ישיבה תיכונית, אחרי זה 12 שנים בישיבת סדרות, כולל בכולל, נכון? אחרי זה תבחר, או שאתה רם, או שאתה הולך ללמוד באוניברסיטה, כמה אופציות. אומרת, הנשמה האמת, לא יודע, מתלפתת. נחלקים בית הלל ובית שמאי, האם זה או זה? אחרי שנתיים וחצי נמנו וגמרו, נוח לו לאדם ש... שלא נברא. עדיף לא לבוא. אבל אם בא, יפשפש במעשיו. איקא דאמרי ימשמש במעשיו. אומר המסילת ישרים בפרק ג', מסילת ישרים פרק ג', הרמח"ל, קוראים את הרמח"ל? יצא לי לדבר אגב לפני איזה כמה זמן עם עיתונאי חשוב בציונות הדתית, עיתונאי מפורסם, יש כמה עיתונאים דתיים מפורסמים, אמר לי שהוא ישב איזה יום אחד בזה, ואומרים לחפש לך בטלפון, הרמח"ל. הרמח"ל מתקשר אליי, זה הרמח"ל. אמרו לו, ראש הממשלה החלופי. בנט חיפש אותו, אומר הרמח"ל. בכל מקרה, אומר הרמח"ל, מה זה יפשפש במעשיו ומשפש במעשיו? הוא אומר, אתה קודם כל צריך לבחור את הדרך. אתה נכנס לחנות בדים, יש מיליון בדים. אתה מתחיל להזיז, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, אופ, מצאתי. עד שעכשיו פשפשתי, מצאתי את זה. גם אחרי שמצאת, אתה צריך כל הזמן למשמש ולראות שזה הבד המתאים. בחרתי ישיבה, בחרתי דרך חיים, בחרתי לימוד, בחרתי תורה, בחרתי הכל, מצוין, כל הכבוד. אבל אתה כל החיים צריך להמשיך לבדוק. תשובה זה דרך חיים. זה עלול לפעמים להטיש בני אדם, להגיד, בוא, זה לא נגמר. אין מה לעשות. באנו לעולם הזה לעבוד ולהתייגע. אבל צריך תמיד לזכור שככל שאתה מתייגע, אתה מקבל יותר שכר. לפום צערה, אגר. זה נכון במצוות, זה נכון גם בעבירות. מספרים על איזה אדם שהיה גר בהרים, מנותק מכל ציוויליזציה. ופעם ראשונה בחיים הוא מגיע לעיר הגדולה. הוא מסתובב מוקסם, איזה יופי, עיר. פתאום הוא רואה איזה חנות ענקית. כתוב שם סופרמרקט. נכנס פנימה, הוא רואה אנשים אוכלים עגלה, עוברים ליד מדפים, ומעמיסים. הוא אומר, הגעתי לגן עדן. שם בהרים, על כל פרוסת לחם, אני צריך לחרוש, לזרוע, להשקות, לקצור, לטחון, לאפות, להבשל. פה, צ'יק, הוא אומר, אני לא אקח עגלה אחת, אני אקח שתיים. ממלא, הוא הגיע לגן עדן. אחרי חצי שעה הוא עומד לצאת, אומרים לו, חמוד, מה צריך לעשות? נשלם. אנחנו באים לעולם הזה, אומרים, וואי, איזה יופי, יש זה, ויש זה, ויש זה, ויש זה, ממלאים את העגלה, סבבה. אבל בסוף, צריך לשלם. התשובה באה ואומרת לנו כל הזמן, תמשמש במעשיך. תראה שאתה בכיוון הנכון. עכשיו, יש אנשים שעלו להשוויז אותם. אבל צריך תמיד לדעת. אגב, תדעו לכם שבצבא זה מאוד מאוד רווח. הצבא בשני דברים. כל סוף שנה יש תהליך שעליהם מתיש כשאתה כבר מפקד בכיר, שנקרא תוכנית עבודה. אתה צריך לתכנן מה אתה עושה שנה הבאה. אני אוטוטו מתחיל שיעור ב', מה אני רוצה שיהיה בשיעור ב'? אני רוצה להספיק מסכת, שתיים, אני רוצה להכיר את השס, אני רוצה להכיר הלכה, אני רוצה להכיר... תעשה תוכנית. אל תמוכר, אללה בבאללה, וואללה, נחתתי פה מה שיהיה יהיה. קיסרה סרה, מה יהיה יהיה. זה תוכנית. ובצבא בסוף שנה, מתישים אותך בבמתים. אני אומר לכם, במתים זה מכה. מה זה במת? ראשי תיבות, ביצוע מול תכנון. תכננת שיעור ב' ללמוד מסכת, כמה למדת? עכשיו בצבא יש צבע אדום, כתום וירוק. אדום, לא עמדת במשימה. כתום, עמדת חלקית. ירוק, הצלחת במשימה. כל מפקד מהר מהר לקראת סוף שנה עושה הכל כדי שבמצגת שלו יהיה כמה שיותר ירוק. עכשיו גם אנחנו צריכים לעשות תשובה כל הזמן כדי שבסוף שנה הצבע במצגת שלנו יהיה ירוק. תכננתי בשיעור ב' לעשות ככה וככה וככה, וזה מה שעשיתי. עכשיו, אם יותר מהיה אדום, בשביל זה יש שיעור ג'. אומרים, זה מזל שיבצים שיעור ג'. ואם לא עשיתם שיעור ג', שיעור ד'. נכון? אין יאוש בעולם. אין יאוש. בסדר? ולכן היסוד הזה של תשובה הוא דרך חיים, הוא לא אנטיביוטיקה, הוא דרך חיים. ולכן הקושיה של החידה היא לא קושיה, כי היסוד של ההבנה של הקושיה, אם עשית עבירה אתה צריך לעשות תשובה. לא, גם אם אתה צדיק זך כשלג אתה צריך להיות יותר טוב, כי מישהו צדיק גמור הוא גמור. שאלות, הערות, קושיות, כל מה שתרצו.